ברוכים הבאים לכולם ולכולן, כמובן למשפחה של מורינו ורבינו מרן הגאון הרב שאול ישראל, לזכר צדיק לברכה, שככל שהשנים עוברות, כמו שאמר הרב ארנרייך, אנחנו רואים כמה הוא יותר חסר. הנושא של הרבנות והפסיכולוגיה הוא נושא שקשור מאוד גם לעבודה של הרב ישראלי. כולם הכירו אותו כדיין אדיר, כולם הכירו אותו כנותן שיעורים כלליים מרב סני גריי, כולם הכירו אותו כאישיות שככל שאתה מתקרב אליה אתה רואה כמה היא גדולה, וזה אחד ההבדלים בין אנשים קטנים לאנשים גדולים. שאדם, יש הרבה פעמים היום בעיקר עם אמצעי התקשורת ואנשים שנחשבים למה שמכונה בלשון הרחוב סלבס, כל מי שמפורסם חושבים שהוא אישיות. חלק גדול מהאנשים האלה, כשאתה מתקרב אליהם, וככל שאתה מכיר אותם יותר, אתה רואה כמה הם קטנים. יש אנשים שהם גדולים, כמעט לא מדברים עליהם, והם לא מחפשים פרסומת, והרב ישראלי היה אחד כזה שהתרחק מאוד מפרסום מכל מיני סוגים. אבל ככל שהתקרבת אליו יותר, ראית כמה הוא יותר גדול, וכמה אתה יכול ללמוד ממנו, וכמה אתה בעצם יותר קטן. גם בתחום הזה של הרבנות, פרופסור רבלובסקי, זו הזדמנות להודות לו, איך הוא נענה מיד להזמנה לבוא, למרות שפנינו אליו ברגע האחרון, וכמו שפנינו לכל, פנינו לכולם ברגע האחרון, לצערנו. כבר הזכיר שהרב התחיל את העבודה הציבורית שלו בכפר רואה כרב קהילה, ומי שקצת מכיר את אנשי כפר הרואה ושמע סיפורים על הרב ישראלי כרב קהילה בכפר הרואה יודע כמה הוא עשה גם את התפקיד הזה בגדלות יחד עם הרבנית, וגם כשהוא היה פה בירושלים וגם כשהוא היה בכל התפקידים החשובים שלו האחרונים, הוא עדיין טיפל בכמה אנשים, ואני כמובן לא אזכיר פה שום שמות, אבל המשפחה יודעת שגם בסוף ימיו הוא עדיין עבד כרב קהילה וטיפל בכמה אנשים אישית. כל מיני דברים, רק אתן דוגמה אחת, כי זה אחר כך, זה היה ירושה, אחד מהירושות שקיבלתי ממנו, למדתי ממנו הרבה דברים, אבל גם נתן לי ירושה. לא ירושה גשמית, אלא ירושה רוחנית, אבל גם ביקש שנטפל באיזה מישהי שהוא טיפל בה, והיה לה איזה התנהגות אובססית. היא התגיירה, לא משנה פרטים, אבל נכנסת לראש איזה ג'וק, שכשהיא התגיירה היא לא הורידה את השרשרת בטבילה. וזה הטריד אותה והטריד אותה והטריד אותה, והרב ישראלי, אני יודע, השקיע הרבה מאוד כדי לשכנע אותה שזה לא נכון. ויושבים פה פסיכולוגים ואנשים שמבינים, והם יודעים שזה לא פשוט לשכנע שזה לא נכון, אבל בהקשבה, וזה ברור שזה לא נכון, כן? אבל יש אנשים שלצערנו הרב הם סובלים מכל מיני דברים כאלה, וצריך לעזור להם. אבל לפני שאנחנו נכנסים לכל העניינים האלה המעשיים, למרות התשבחות שקיבלנו פה על הכותרת הרב והפסיכולוג איך ילכו יחדיו, העניין הזה בעצם לא היה כל כך פשוט לכולם. אני רוצה לצטט לכם כמה ציטוטים, ואני לא אומר מראש מאיפה אני קורא, ואני אתחיל בציטוט הראשון. נשאל אחד בגדולי הפוסקים בדור האחרון את השאלה הבאה: בדבר חולי רוח ומחשבות שצריכים ללך לרופאים ולפסיכולוגים ופסיכיאטרים, אם רשאים לילך, לעניות דעתי אין לילך אל רופאים כאלה להתרפות, כי מכיוון שאין הרפואות מסמים המרפים אלא מרוב הדיבורים שלהם החולה, נודעים מאיזה מחשבות הוא סובל, ומייעצים לו איך להתנהג, שוודאי יש לחוש שמייעצים לפעמים נגד דיני התורה, ואף נגד עיקרי הדת ונגד ענייני פחישות וצניעות. את מי ציטטתי? לא. יושבים פה ברוך השם אנשים שמבינים, אבל אני כאילו ציטטתי מרב מוישה, כי אני השמטתי כמה דברים. רב מוישה כתב משהו אחר לגמרי, ועכשיו אני אקרא מה שרב מוישה אומר. רב מוישה פיישטיין אומר, אם רשאים ללך לאלו שהם מינים וכופרים, את זה לא קראתי קודם, עליהם הוא אומר, לעניות דעתי אין ללך אל רופאים כאלה. הוא לא אומר את זה על פסיכולוגים בהכללה, והוא לא אומר את זה על פסיכיאטרים בהכללה. אבל עכשיו אני אצטט לכם ממישהו אחר. באבונותינו הרבים נפרצה פרצה נוראה מאוד לקבל ולשמוע כביכול עצות והדרכות מפסיכולוגים וכיוצא בזה, אשר בוודאי שזוהי יצאת השטן רחמנא ליצלן. לא, לא, עכשיו ציטטתי ציטוט מלא. ממי קראתי עכשיו? מה? לא. לא. מי? רב שמואל אוירבך. עכשיו ציטטתי לכם עוד ציטוט. מה? לא, לא מאבא שלו. להבדין מאבא, כן. אני אצטט להם עוד ציטוט. הפסיכולוגים רואים כרפואה לעצבים לתת לכל אחד תאוות לבבו, למלותו, ולא להגבילו כראוי. רק להציע לו זנות וכל תאוות העולם הזה. ותאווה מביאה עוד תאווה ואין לה דבר סוף. ולא מתרפא, רק מוסיף ומחמיר מצבו. הם, הפסיכולוגים, מוליכים אותם שולל. אני קורא לכם פשוט מאוד מאוד חשוב, דבריו של רב מוישה שטרנבוך, בלונדון הרי אלוהי. בכוונה ציטטתי את הדברים, מצד אחד, את דבריהם של שני הרבנים האלה החשובים, ומצד שני, את דבריו של הרב פיינשטיין. מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בדור של גאולה, מהרבה בחינות. כל מיני דברים משתנים. אתמול בערב עשיתי הליכה עם אשתי, אני משתדלים כמה פעמים בשבוע לעשות שעה הליכה. אני אומר את זה בתור הדרכה, לא בתור התנצלות. אני לא אספר לכם שהייתי אצל השכן וראיתי שם טלוויזיה. כן, אנחנו עושים הליכה, זה לא ביטול תורה, ההפך. ובדרך עברנו בגבעת שאול, וראיתי מודעות ענק. מודעות ענק, כנגד היהודי שהעיז לפנות לבית המשפט העליון בעניין בנותיו או בנותיהם של אלה שלומדים באימנואל, והפרשה ידועה, ואני לא ארחיב את הדיבור בעניין הזה. ממש מודעות ענק שכמעט קורות לאלימות נגדו. איך מעיזים ללכת לבית המשפט העליון? מויסר זה אחד מכינויי הגנאי החמורים ביותר שהיו אי פעם בעם ישראל. אני אספר לכם עוד סיפור אחד אישי. אנחנו נמצאים ביורצייט של מורנו ורבינו הרב ישראלי. גם היורצייט של אמא שלי מתקרב. סליחה שאני מזכיר את זה. זה מטריד אותי השנה הזאת. ואם אמר פרופסור ברלובסקי וגם דוקטור קאנה שצריכים להקשיב, כשבן אדם מדבר, הוא הרבה פעמים מדבר על מה שמטריד אותו. כן, זה מטריד אותי. אמא שלי נפטרה בשבת בבוקר. אולי זה איזה זכות, ראינו את זה אצל הרב ישראלי. ואיך אני יודע שהיא נפטרה? אני רופא? אני חשבתי שהיא נפטרה. אין לי שום סמכות להחליט אם מישהו נפטר או לא נפטר. אז קראתי לרופא. והרופאים קבעו שהרופא שבא, הוא החליט שבאמת נפטרה. ומה שמתברר, ולא ידעתי את זה, שעל פי החוק במדינת ישראל, אם מישהו נפטר בבית, צריך לקרוא לו משטרה. והמשטרה באה. ואחר כך שאלתי את עצמי, רגע, אולי נהגתי שלא כהלכה. מותר לקרוא לרופא בשביל להציל מישהו. פיקוח נפש תוך השבת, אבל היא כבר מתה. מה פתאום שאני אחלל שבת ואני אקרא לרופא? לא, לרופא. לרופא, הרי אני ראיתי שהיא מתה. ומה פתאום שעכשיו, אחרי שברור שהיא מתה, בסדר, אני אספק פיקוח נפש, אני לא יכול להחליט. אבל הרופא כבר קבע שהיא עברה לעולם שהוא לא טוב, אז מה פתאום עכשיו לחלל שבת ולהביא ניידת, ויש פה איסורי דאורייתא. מילא בטלפון לרופא אולי זה רק איסורי דרבנן, אבל הניידת והמשטרה שבאה זה כבר בטוח איסורי דאורייתא. מי נתן היתר כזה? נכון, זה לא אני קראתי, זה הרופא קרא, אבל אני פה סובבתי את הדבר הזה. מוריי ורבותיי, אני שמח ואני מודה לקדוש ברוך הוא, ואנחנו צריכים להודות לו, שאנחנו חיים במדינה כזאת שזה החוק. אני לא רוצה לחיות במדינה שמישהו ימות בבית ומישהו יוכל להחליט שהאיש הזה מת ולא יצטרכו לקרוא לרופא בשביל זה. אני לא רוצה לחיות במדינה שמישהו מת בבית ולא תבוא המשטרה לבדוק למה הוא מת. מה פתאום? אם מישהו מת בבית חולים, בסדר, זה מקום מסודר, יש שם בעלי מקצוע, כנראה טיפלו בו כמו שצריך, אבל אם מישהו מת בבית, אולי באמת היה פה משהו לא בסדר. אני מוכרח להגיד לכם שהמשטרה התנהגה ברגישות יוצאת מן הכלל. הם באו והם התנצלו והם דיברו כך בעדינות, הרגישו לא נעים. אבל אני אמרתי להם, לא, אתם באים לעשות מצווה. אנחנו חייבים להשתחרר מההרגשה הזאת שאנחנו עדיין חיים אצל הפריץ, לא במדינת היהודים. נכון, גם במדינת היהודים יש הרבה דברים עוד מה לתקן ולשפר. עוד לא הכל לפי דין תורה. גם הרב ישראלי אמר שצריך לפתוח את בית הדין של ארץ חמדה, כי מערכת המשפט של מדינת ישראל עוד לא לפי דין תורה. אבל אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שאנחנו חיים פה במדינת ישראל, מדינת חוק, שמעמידה לרשות התושבים מערכות מקצועיות, ומשטרה זה מערכת מקצועית, ולפעמים גם מחייבת להשתמש במערכות האלה. ומי שמשתמש במערכות האלה, כמו שאמר משה פיינשטיין, אי אפשר לעשות פה הכללה קטגורית, אנחנו כבר לא גרים במקומות האלה. שכל מי שהוא לא משלנו, אז הוא כבר פושע, והוא מחוץ לתחום, ואסור לשתף אותו פעולה, וכל הזמנה שלו לטפל בעניין זה מויסר. לא! אנחנו לא חיים כבר במקומות האלה, אנחנו חיים פה במדינת ישראל, מדינת היהודים, שצריך להודות לקדוש ברוך הוא שהוא נתן לנו אותה. ולכן, גם בתחום הזה של הפסיכולוגיה, גם בתחום הזה של משברים, תחום רגיש מאוד. מצד אחד, אני באמת רוצה להודות לאנשי נפש, שגם עזרו קצת לארגן את היום עיון הזה, את ההזכרה הזאת, גם לאבא של רב טוביה, שגם עזר, והוא כבר הרבה שנים מטפל בעניין הזה ודוחף את העניין הזה על הקשר הנכון שצריך להיות בין פסיכולוגים יראי שמיים שעליהם רב מוישה לא דיבר, וההכללות שאחרים עשו לעניות דעתי היא לא נכונה, כמו הרבה הכללות, וצריך למצוא את הדרך לטפל בעניינים תמיד בעזרת בעלי מקצוע. ובדברים האלה הרבה מאוד פעמים כשנתקלים במצוקות כאלה שדורשות התערבות של בעלי מקצוע, הרבה פעמים המצוקות נובעות מכל מיני דברים שנעשו שלא על פי חוק, לא על פי חוק התורה ולא על פי חוק המדינה. וחובה עלינו כרבנים, מצד אחד, כמו שאמרו פה כבר, להקשיב, לעזור, להטות אוזן, לשמוע מה לא נאמר, לא פחות ממה שכן נאמר, אבל גם לדעת שני דברים. שלא הכל אנחנו יודעים, וכמו שהזכירו פה, כדי להיות רופא, צריך ללמוד לא פחות שנים ממה שלומדים בארץ חמדה. וגם אחרי שיוצאים בארץ חמדה, צריכים להמשיך התמחות, וגם הם ממשיכים התמחות. ולא צריך להתבייש לבוא ולהגיד שיש דברים שהם יודעים יותר מאיתנו. כמו שגם הם, אני מקווה, לא מתביישים לבוא ולומר שיש דברים שאנחנו יודעים יותר מהם. אבל צריך גם לדעת שלפעמים חלק מהטיפול זה לא רק להפנות לפסיכולוגים. חלק מהטיפול זה גם להפנות לרשויות החוק, עם כל המשמעות שיש לזה. וכל ניסיון לנסות ולטפל במקום רשויות החוק עלול להביא לתוצאות איומות ונוראות. גם לאלה שנפגעו, גם לאלה שעדיין לא נפגעו, גם לכל הציבור באופן כללי. ולא חסר דוגמאות שאנשים ניסו לבוא ולהגיד, טוב, אני אטפל בזה. אז יש בעיה אחת, אני אהיה פסיכולוג. אבל יש בעיה עוד יותר חמורה. לא רק שאני אהיה הפסיכולוג, אני אהיה גם המשטרה, אני אהיה גם בית המשפט, אני כבר אמצא פתרון בלי רשויות החוק. הנזקים יכולים להיות אדירים. ופה אני רוצה להוסיף. זה נכון גם לגבי העניין הראשון שאמרתי. הרב אוירבך והרב שטרנבוך הם צודקים. לפעמים יש גם דברים כאלה. וגם אז אסור לשתוק. וגם אז צריך להעביר בעיות מהסוג הזה לטיפול של רשויות החוק. ודווקא בדברים האלה, כן, הסכנות הן גדולות. יש סכנות בתחומים האלה. אני לא רוצה לבוא ולהגיד שאין סכנות. יש סכנות. אני חושב שגם כשמעבירים דברים לטיפול המשטרה, זה צריך להיות ביחד עם הרב. זה לא שהרב פותר את עצמו מהעניין ואומר, טוב, מעכשיו המשטרה ובתי המשפט יטפלו בזה. לא. הרב צריך להמשיך וללוות את המקרה הזה מהרבה בחינות. אולי מכל הבחינות. אבל זה לא בא במקום המשטרה. ואסור בשום פנים ואופן לראות את הרשויות האלה כרשויות שבאות להפריע ורשויות חיצוניות שאסור לשתף איתם פעולה, בדיוק ההפך מזה. ואוי ואבוי אם לא עושים את זה. והדברים האלה יכולים להיות נוגעים לעבודת הרב במיליון דברים. ואני אתן כמה דוגמאות מאוד מאוד פשוטות. הרבה מאוד פעמים אשתו של הרב היא קשורה למקווה המקומי. ואם הבלנית או אשתו של הרב היא רואים שמישהי מגיעה למקווה ויש עליה סימנים של אלימות ולא מעבירים את זה לטיפול של אנשי מקצוע, כולל טיפול של המשטרה, אז גם הרב הזה ואשתו הם חלק מהפשע הזה. אני אומר דברים חריפים, אבל חייבים לעשות את זה. אסור להעלים עין. אם מאידך גיסא, אם יודעים שאיזה פסיכולוג או מישהו מהתחום הזה מנצל את מעמדו כדי לעשות דברים שאסור לעשות בתחום הזה, גם כאן אסור לשתוק. ולא מזמן, אני לא אזכיר שום פרט, באיזה מכללה מאוד מאוד תורנית, ראש חוג, פסיכולוג, הודיע לבנות שהוא גם גניקולוג, וברוך השם שהוא בבית סוהר. אם מישהו לא היה מעביר את זה לרשויות, הוא היה שותף שלו. לכן, אני אומר, מצד אחד, חייבים למצוא את הדרך לשתף פעולה. חייבים למצוא את הדרך לשתף פעולה עם האנשים שהם יראי שמיים. שאנחנו יודעים באמת שיתנו את הטיפול המקצועי הטוב ביותר, מצד אחד, אבל מצד שני, שחס וחלילה לא ייקחו את המטופלים שלהם למקום שאסור לקחת אותם. למקומות שאסור לקחת אותם שם. שני הדברים נכונים. דבר שלישי שאני רוצה שוב לשוב ולהדגיש, שהנושא הזה של רשויות החוק הוא חלק בלתי נפרד מהטיפול המקצועי. גם כאן אסור בשום פנים ואופן לוותר על שיתוף הפעולה איתם, אבל אסור בשום פנים ואופן לוותר על המשך הליווי והטיפול בעניין הזה. שני הדברים בעת ובעונה אחת, גם להעביר את הטיפול לאנשי המקצוע, וגם מצד שני החובה על הרב ואשתו, היא חלק בלתי נפרד מהעניין הזה, להמשיך וללוות גם את אלה שנמצאים בטיפול מקצועי מבחינה נפשית, וגם את אלה שחס חלילה צריך לטפל יחד עם רשויות החוק ורשויות העקיפה של החוק, גם אלה צריכים המשך טיפול וליווי של הרב באותה מידה. כן, הרב שטיינברג. בטוח, לא אולי.
אבל מבחינת חובת העבודה לאחור, שוחחתי עם הבינורי, אז הקו המנחה ליסודי היה בדיוק מה שהוא אמר, שזה לא אותו פריץ, ולא מויסטר, וכל הדברים האלה, וגם חובת ההפניה לרשויות, והעבודה והכל. הוסיף עוד נקודה אחת, שכל מקרה לגופו, והתחילו חימו, שלי, ולו בכדי שישאר איתי ומתמסר לכל הצרכים שלי. בנקודה כזאת, אז אבא אמר שצריך להפעיל גם שיקול דעת, גם שכל בריא, ולפעמים אם שני תנאים הוא אמר, שהחולה הפציינט הוא קומפיטנטי, ושההתעללות היא בגדר המאוד סביר, ולא מורג בזה.
כן, זה דבר.
אם שני הדברים האלה מתקיימים,
לחץ פיזי מתון.
יש מקום להפעיל שיקול דעת, האם לא יודע מה שיקול דעת, ויכול להיות שיצא שכרו בהפסדו. כי אם בסוף אותו בן יסולק מהזירה, אז בסוף כן, זה סבול עוד הרבה יותר מחוסר טיפול בו.
טוב, פרופסור שטיינברג, באמת גם הרב ישראלי אמר לי פעם שאם הוא לא היה יודע בחד משמעית שהוא כתב את כל האנציקלופדיה הרכתית רפואית, הוא לא היה מאמין שמישהו אחד כתב את זה. אבל הוא יודע שהוא כן כתב את זה. ובאמת, הוא באמת אחת הדוגמאות הקלאסיות לבעל מקצוע שצריך להיעזר בו וללמוד הרבה גם מחוכמתו ולא רק מתורתו. צד שני, אני לא יודע מה זה נקרא התעללות סבירה. לא מכיר מושג כזה. התעללות זה התעללות, וכמובן שבמקרה כזה האחריות על העזרה, על הזקן הזה, היא פי אלף יותר גדולה גם על הרב וגם על הרופא וגם על הקהילה, כדי שחס וחלילה הפסקת ההתעללות לא תגרור אחריה סבל הרבה יותר גדול. אם יש למישהו עוד שאלות, בבקשה. שמה? אמרתי את זה. ואתה חושב שאתה יכול להחליט בזה?
לא.
אז מי יחליט בזה?
אולי, לא יודע למי, אבל...
אז מה שאני הייתי מציע לך, מה שהייתי מציע לך באמת לערב את הרב, להטיל את האחריות גם עליו.
המסר הגורף שהרב מעביר, נראה לי שהוא קצת מוזם.
קודם כל, אם היית מקשיב לי טוב, היית רואה שלא העברתי מסר גורף, אבל אם מישהו שמע פה מסר גורף, אני חוזר עוד פעם, המסר הגורף הוא מצד אחד לשלוח לאנשים יראי שמיים, כמו שמוישה פיינשטיין אומר, ומצד שני, אם החובה שלנו לשתף פעולה עם רשויות החוק, צריך להמשיך ולעשות את זה בשכל טוב וללוות את העניין הזה. וזה המסר הגורף שאמרתי.